בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
שלום נוגה, מה שלומך?
בסדר, איך אתה מגיב לאריאל הזה שלי?
אני ממש מתרגש כל פעם שאני שומע אריאל.
כן, זה לא עשה לך משהו בגוף אחר?
כן, הגוף שלי נהיה דרוך, רגיש ומוכן.
זה נשמע חיובי.
חיובי מאוד.
אז בוא נדבר על עוד ריחויות למיניהם, ויש לנו אורח שהרבה זמן חיכינו לו.
נכון.
שמחים לארח אותו, שלום למושון לוינגר.
שלום, שלום וברכה, מתרגש, נרגש, שמח, גם דרוך במידה מסוימת, ריחות חיובית להיות פה איתכם ביחד.
נכון, זכות עבור כולנו. אז תיארת את עצמך בקצרות, ואני אגיד קצרות, אבל אתה מוזמן להוסיף ככה בשביל להרחיב את תחושת הניחוחות דווקא. אז מושון הוא מטפל זוגי ומיני מוסמך, הוא ראש תחום טיפול מיני בנפגעי טראומה במרכז הרפואי רעות, והוא גם מורה ומדריך עבורנו, ואנחנו ככה שמחים לארח אותך וללמוד איתך וממך.
באמצעות, כן, באמצעות שיח משותף על נושא, כן. שאנחנו חייבים להעיד יותר ויותר הוא נכנס לקליניקה, כי כנראה אנחנו מדברים עליו יותר ויותר, ואז אנשים מחבלים בנושא של טראומה, ובהשפעה שלו על מיניות וזוגיות. אז אני מניח שאתה גם תסכים שזה יותר ויותר נוכח בשיח.
יותר ויותר נוכח בשיח, ויותר ויותר מובן לעולם הטיפול, שאולי סימפטומים שהיו רואים אותם בעבר כבעיות אישיות נפרדות, שהן קשורות לעצמן בלבד, בעצם מיוסדות על טראומות קודמות, ובעצם הם ביטוי של השפעה של טראומה על החיים ולא בעיה מצד עצמה.
אוקיי.
זה מעניין, זה מצד אחד, ומצד שני, שאני חושבת שנשם חשוב שנלך גם, שזה גם הקר לפעולה, הוא דווקא יכול להיות גם טיפול זוגי וטיפול מיני בטראומה. כן?
וזה ממש מקסים, זה ממש מקסים, בגלל שבאמונה שלי, הטראומה מצד אחד מתבטאת בזוגיות, מצד שני, הזוגיות ואפילו המיניות יכולות להיות המרפא, או לפחות חלק מהמרפא לטראומה. אז זה מאוד מזמין.
אז אני רוצה רק לציין שאנחנו נדבר פה היום מאוד מאוד בהכללות, אנחנו לא מעלים איזה משהו שהוא מפורק, בכל מקרה הוא צריך להתייחס אליו ברמה הפרטנית שלו.
ואם תרשו לי גם להוסיף לזה, זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו מדברים על טראומה, זה חומר מאוד נפיץ, זה בסיס להמון המון המון קשיים, בעיות, ניתוקים, התפרצויות פסיכוטיות אפילו, אני מבקש מכולם לקחת את הדברים האלה רק ברמה שמתאימה להם, ולא לשחק באש, ומי שיש לו טראומה חמורה וקשה, לא ללכת לטיפול לאנשים שמוסמכים בזה, יש ברוך השם הרבה כאלה, לגשת, לא להתבייש ולקבל את הטיפול המתאים.
מעולה.
אז בוא נתחיל, מה זה טראומה? כאילו על פניו זה מילה שכל כך משתמשים בה, או האם יש סיווגים לטראומה? בוא נתחיל לבהיר קצת את התמונה.
כן, אז בשפה העממית משתמשים בטראומה ככה בתור מילה שימושית, חטפתי טראומה מזה שחיכיתי בתור כל כך הרבה זמן, בעצם הכוונה להגיד שהיה שם איזשהו אירוע מזעזע, אירוע מטלטל בעולם הנפש, עולם הפסיכולוגיה, בעצם טראומה זה אירוע, אני אגיד את זה באופן כללי, לא לפי כל ההגדרות הפסיכיאטריות של זה, אירוע שהוא ממש מטלטל ומזעזע, שאדם חווה למעשה איום על החיים שלו, איום על חיים של אדם שמאוד מאוד קרוב לו, בעצם אירוע שמאיים על כל היסודות הבריאים, הטבעיים, הראשוניים של החיים, ומשהו שם בפנים יכול להתערער מהיסודות שאדם כביכול עומד עליהם בשביל לחוות את המציאות, ומשם מתחילים כל מיני בקיעים בתוך האישיות, ומופיעים כל מיני סימפטומים. אז אירוע טראומטי, זה אירוע שהוא למעשה היה בו סכנה מאוד גדולה, או פגיעה פיזית או נפשית חמורה מאוד 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 במעגל האישי, או במעגלים מסביב, שאדם חווה בעצם סכנה נוראית, קיומית על עצמו, ואחר כך מזה הוא יכול לפתח גם סימפטומים פוסט-טראומטיים.
אני זוכרת חזק את ההגדרה שהחיים לפני הטראומה הם לא החיים אחרי הטראומה, זאת אומרת יסודות מאוד ראשונים שהיו ברורים לי מתעשתשים ומתעררים והכל משתנה, העולם לפני והעולם אחרי.
אז כאן חשוב לי לציין, טראומה בפני עצמה זה לא אומר שתהיה הפרעה פוסט-טראומטית, אירוע טראומטי זה לא אומר בוודאות שהחיים אחריו יהיו שונים מהחיים לפניו. למעשה רוב האנשים מחלימים החלמה ספונטנית מטראומה. חלק מהאנשים, פחות מחצי, זה תלוי בכל מיני גורמים שנחקרים, מפתחים הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD, הפרעה דחק בתר חבלתית, ושם מופיעים כל מיני סימפטומים, ושזה מופיע ברמה הקשה, זה בדיוק כמו שאמרת נוגה, החיים שאחרי הם לא כמו החיים שלפני, והמבט של מי שסובל מההפרעה הזאת על המציאות, הוא מבט אחר ושונה לחלוטין.
כבר הבחנה החשובה עשינו בין טראומה לפוסט-טראומה, ואנחנו בעצם היום נדבר על פוסט-טראומה,
נכון?
על ההפרעות האלה בתוך התפקוד שלי.
אז בוא בכללי, איך משפיע מי שחווה את הפוסט-טראומה על הזוגיות, על הקשר הזוגי, על האינטימיות הזוגית, האינטימיות לא בהקשר המיני וגם בהקשר המיני ובמיניות, זאת אומרת, זה שלושה רבדים שונים.
אז אני אנסה להסביר את זה ככה בצורה פשוטה, שכולנו נוכל להבין את זה. למעשה, אם אנחנו נמצאים במצב טראומטי, במצב של סכנה, אני אשאל אתכם, מה תרגישו במצב כזה? מה טבעי ונורמלי להרגיש במצב כזה?
רצון לברוח, רצון להפסיק את זה, רצון פחד נוראי.
לעצור את הרכבת ולרדת מהסרט הזה.
בדיוק, רצון לברוח, רצון להפסיק את זה, רצון לעצור את הרכבת ולרדת מהסרט הזה, זה מה שאנחנו מרגישים כאשר יש סכנה עלינו, איך אנחנו יורדים מהרכבת, או איך אנחנו עוצרים את הסרט הזה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לעצור את האיום הזה, איך אנחנו יכולים להגיב, מה אתם אומרים?
אני יכול להגיד בצורה לא אולי פחות טיפולית, לשים את זה בצד, לשכוח את זה, להגיד זה היה, אני לא רוצה לגעת בזה יותר.
אז אם עכשיו מתקער עליך אדם ורוצה להקוט אותך, אתה יכול להגיד לעצמך אני פשוט אשכח מזה, ואז הוא לא יסתער עליך?
אני רוצה להאמין, אבל אני יודע שזה לא ככה.
אז יש כאלה שעושים את זה ככה, והם קופאים במקום, וזה סוג של לעצור את המציאות ולהתנתק, ולא להיות, לא להיות שייך לכל האיום הזה, וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לעצור את הרכבת ולרדת, זה אולי בעצם לברוח מזה, ללכת בכיוון השני, לברוח פלייט, והאפשרות השלישית זה לתקוף. לתת לאיום מכה בחזרה, לתקוף אותו, להכחיד אותו, וזה המקום של האנרגיה שמתפרצת כלפי האיום. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה, האנרגיה הולכת כלפי האיום, האנרגיה הולכת בורחת מהאיום, והאנרגיה נכנסת פנימה וקופת, fight, flight or freeze, זה 3F, מוסיפים לזה היום עוד כל מיני אותיות, אבל זה אלה הראשונים, וזאת בעצם התגובה הטבעית לטראומה כשהיא מתחוללת. אנשים שיש להם הפרעה פוסט-טראומטית, אנחנו יכולים להסתכל על זה ככה, שהם ממשיכים לחוות את המציאות כמציאות טראומטית. ולכן הם ממשיכים לתקוף, הם ממשיכים לקפור, והם ממשיכים לברוח כשהם נזכרים בטראומה הזאת, וככל שההפרעה היא יותר חזקה, הם חווים את הטראומה הזאת ביותר ויותר הזדמנויות בחיים. יש יותר ויותר טריגרים ודברים שמזכירים להם את הטראומה הזאת, ולכן הם נכנסים יותר ויותר למצבים האלה.
אתה אומר הם חווים את הטראומה בלי לדעת שהם חווים את הטראומה, כי בעצם מה שהם מביאים לתוך המרחב הזוגי זה את התגובות שהרגע מנינו.
בדיוק, זה בגוף. זה בגוף, לפעמים זה מודע, וגם כשזה מודע, החלקים הלא מודעים הם תמיד יותר חזקים. זה בגוף, הגוף זוכר, הכל נרשם בגוף, הגוף מפעיל אותנו, הרבה פעמים זה גם היה מודע וזה מודחק, בגלל שהזיכרונות האלה כל כך קשים, וזה נמצא בלא מודע שלנו ואנחנו מגיבים. עכשיו אתם יכולים להתחיל לחשוב איך נראית זוגיות כשאחד מבני הזוג, ולפעמים שניים מבני הזוג, כשיש משהו שמזכיר את הטראומה, או תוקפים, או קופאים, או בורחים. איזה מין זוגיות זאת הזוגיות הזאת? איזה מין מיניות זאת המיניות הזאת? שאלו האלמנטים שנכנסים לשם בפנים.
נכון.
זאת אומרת שאם אני אותו זוג שכרגע אמרנו שיאזין לנו, ואני מזהה אצל הבן זוג שלי הרבה בריחות, הרבה או התנגדויות אליי, או מצבים שהוא לא עונה לי, אני יכולה להתחיל לחשוב שאולי הוא בפוסט טראומה? זה מה שאנחנו בעצם אומרים? או כדאי שיהיו לי עוד כלים להתחיל לבדוק את זה, או להעלות את זה, או...
לא הייתי מציע לאנשים להתחיל להבחן את הבני זוג שלהם, זה גם לא כל כך מוצלח ולא עובד, ובדרך כלל בני הזוג לא מגיבים לזה כל כך טוב, אבל אם בן הזוג שלי בורח ממני בצורה מוזרה, או תוקף אותי בצורה מוזרה, או קופה במקום, במקומות שאין בזה שום היגיון מבחינתי לקפוא במקום, זה מדליק איזושהי נורת עזרה. ואחת האפשרויות זה שזה ביטוי של פוסט טראומה, ממש לתת את הכותרת המלאה פוסט טראומה, זה קשור לכל מיני
זה יכול להיות גם מה שאת אומרת, נוגה, זה מגיע מהרבה מאוד סיבות אחרות.
כן, כן, אבל זה השלב להתחיל קודם כל להבין שיש פה משהו.
אבל אני רוצה רגע להעיר איזה נקודה מהניסיון, ואני מניח שאצלך זה הרבה יותר ברור, שהרבה זוגות מגיעים לטיפול זוגי או טיפול מיני, בלי לדעת בכלל שיש שם איזה טראומה שעוצרת את זה, ורק תוך כדי השיחות והעבודה הזוגית והעבודה המינית, פתאום קופצת הפוסט טראומה החוצה.
נכון מאוד, ולפעמים זה מאוד מאוד עצוב, כי אחד מבני הזוג שסובל מהפוסט טראומה, מגיב בצורה מסוימת, ויש לו רגשות אשם נוראים, למה הוא מגיב בצורה הזאת, הוא לא יודע למה הוא בורח מאשתו, מתנתק מאשתו, או מתפרץ כלפי אשתו, או הפוך, האישה לא יודעת למה היא קופת, או תוקפת, או בורחת, ויש לה המון המון רגשות אשם כלפי הדבר הזה, והבן זוג השני חושב שזה קשור לזה שמי שסובל מהפוסט טראומה לא אוהב אותו, לא רוצה אותו, לא חושק בו, לא רוצה את הגוף שלו, לא רוצה את הנפש שלו, לא רוצה שום דבר ממנו, והוא מתחיל להיות בגישה כזאת של תוכיח לי שאתה אוהב אותי, ואז הבן זוג שסובל נמצא עוד יותר בלחץ, כי עכשיו הוא גם צריך להוכיח נוסף לטראומה שיש לו, ונהיה קצר נוראי גם בתקשורת וגם בתפקוד, ונהיה סמתוך אחת גדולה, ובמובן הזה להבין שזה לא משהו שקשור להווה, זה לא משהו שקשור לקשר הנוכחי, אלא זה אבן שנזרקה בעבר, והאדוות של העגלים שהיא מייצרת על פני המים, משפיעות על ההווה שלנו, מורידה המון המון לחץ מהמערכת, ופותחת פתח למעשה לטפל בשורש של העניין.
ובעצם נגיד שיש, כמו שאמרת, סייקל כזה שדברים מחמירים בשרשרת של תגובות שאנחנו ככה בעדוות מאוד גדולות, אבל בוא נצעד, ובאמת אנחנו יודעים שמדובר באחד מבני הזוג שחווה תופעות של פוסט טראומה, סימנים, תופעות ביטוי של פוסט טראומה. מה עושים? איך מחזירים קצת, מאיפה מתחילים בכלל?
כן, אז אני חוזר על הערה קודמת, קודם כל, אם זה חמור, אם זה בלתי נסבל, תלכו לטיפול, עזבו את כל הפודקאסטים האלה, תנו לעצמכם את מה שאתם ראויים אליו, ואני בכל אופן אגיד מה שאני יודע מהניסיון שלי וממה שלמדתי, אבל זאת ההמלצה הראשונית.
מצטרפים אליה.
אנחנו בהחלט חותמים על זה.
וגם נוגה ואריאל תמיר מטפלים מצוינים בטראומה, אתם מוזמנים לגשת אליהם, אני יודע. אז קודם כל, אדם צריך לשאול את עצמו, האם הוא זוכר אירועים טראומטיים בחיים שלו? יכול להיות שאדם יודע שהוא חווה טראומה נוראית, או טראומה אחרת אפילו, והוא לא ייחס לחשיבות, ופתאום שהוא בודק את ההתנהגות שלו, הוא מגלה שיכול להיות שיש קשר בין איך שהוא מתנהל לטראומה שהוא חווה. אני מטפל בהמון אנשים שהם הלומי קרב, הרבה אנשים לא היה להם מושג וקשר בין זה שהם חוו טראומה במלחמה, לבין הזוגיות והמיניות שלהם, מה הקשר? שם זה שדה קרב, ופה זה זוגיות ומיניות, מה הקשר בין אחד לשני, ורק לאט לאט שהדברים התחילו להתקלף, הם הבינו שהדברים קשורים אחד לשני. גבר או אישה שנפגעו מינית, זה יכול להקרין באופן ישיר על ה... אמון שלהם בבני אדם, על האמון שלהם בגוף שלהם, על האמון שלהם בגוף של אחרים, על יכולת ההקשבה, על יכולת החיבור, המון המון דברים שלא נראים קשורים במבט ראשון, במבט קצת יותר מעמיק, אפשר לגלות את הקשר לטראומה. אז קודם כל, השאלה הראשונה שהייתי שואל, זה האם זכור לך איזשהו אירוע טראומטי שקשור לעבר שלך, ואם כן, אולי אתה יכול למצוא את הקשר ולהתחיל להבין את מה שעובר עליך, או את מה שעובר עלייך. זה דבר ראשון.
כן.
דבר שני, הרבה פעמים טראומות הן לא מילוליות, הן נמצאות כמו שאמרנו קודם בגוף, ואז הגוף מספר איזשהו סיפור. ואז לצורך העניין לא משנה לנו בדיוק מה הייתה הטראומה, לפעמים הטראומה מתחוללת עוד אפילו לפני שמתפתחת שפה, ואין אפשרות לגשת דרך המוח, דרך חלקים שקשורים לשפה, לברבליות, למקום הזה, אלא הגוף בעצמו מספר סיפור. ואם כל פעם למשל שבן הזוג או שבת הזוג עושים תנועה מסוימת, או כל פעם שיש ריח מסוים, או כל פעם ששומעים צליל מסוים, אנחנו יכולים לשים לב שהגוף שלנו מתכווץ או מגיב בצורה של תגובה לסכנה, כנראה שהוא מספר לנו, אם לא על טראומה מלאה, על איזשהו אירוע שהשאיר את חותמו על ההתנהלות שלנו היום. אז כן. כדאי לכולנו לעבור גם למוד שמסתכל על עצמנו קצת מבחוץ, ולא רק נמצא בתוכנו, ומחשב ומנתח איך אנחנו מגיבים לכל מיני מצבים, ואיזה סיפור הגוף שלנו מספר לנו על מה שמתחולל בתוכו. זה ככה מילים בתמצות, ויש בתוכם עולם שלם, אני מנסה ככה.
הנושא של הגוף הוא מאוד אקוטי ומאוד משמעותי, הוא מתחבר גם לדימוי גוף, לתופעות שהגוף עצמו בא לידי ביטוי, והן מאוד מאוד נכונות. עכשיו, מי ש... אולי תפתח לנו דלת אליך לחדר טיפול, ומי ששומע עכשיו את הפודקאסט, איך השיטת עבודה שלך, למה הוא יכול לצפות, להיות שם, אולי לחשוש, אולי לא לחשוש, מה אתה מציע לו?
כן, הטיפול בפוסט טראומה מבחינתי כמטפל הוא טיפול רב-ממדי, נגיד את זה ככה, הוא כולל הרבה פעמים עבודה מול גורמים נוספים, הרבה פעמים עבודה מול פסיכיאטר, מול מרפא בעיסוק, מול רופא, עם הטראומה יש לה גם ביטוי גופני, הרבה פעמים יש גם פציעות או דברים אחרים שמשפיעים על הגוף שיש להם אפקטים פסיכולוגיים, אז קודם כל יש איזושהי עבודה מערכתית, ואני נכנס בתוך איזשהו מארג שלם של מי שסובל מההפרעה הזאת נמצא בה. ספציפית לגבי העבודה שאני עושה, אם מדובר באדם שנמצא בתוך קשר זוגי, אנחנו מדברים פה על זוגיות בצל טראומה, אז אני מניח שהוא נמצא בזוגיות, אז קודם כל האדם עצמו והבן זוג שלו, הבת זוג שלו, צריכים להבין מה קורה לו, מה עובר עליו. יש, כמו שאמרתי קודם, המון רגשות אשם, המון חרדות, המון פחד, המון תחושה של חוסר נורמליות בעקבות ההפרעה הפוסט-טראומטית וההבנה, וזה לא ביטוי שאני המצאתי אותו, שזו תגובה נורמלית למציאות לא נורמלית. זאת אומרת, ההתנהגויות הלא נורמליות האלה הם הדבר הכי נורמלי בעולם, כשאנחנו מבינים שהאדם רואה את עצמו בתוך סכנה. וזה דבר שצריך קודם כל להסביר למי שסובל מההפרעה, וגם לבת זוג שלו, וקצת להנמיך את עוצמת הפגיעות והאשמות והלהבות האלה שקשורים למחשבה שיש כאן איזה משהו מכוון, או שאדם בוחר להתנהג בצורה פוגענית כזאת או אחרת. זה ממש לא נכון במקרה של הפרעה פוסט-טראומטית, בסוגריים גם בהפרעות אחרות, אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה. עכשיו, הטיפול המיני בצל הפרעה פוסט-טראומטית הוא טיפול מאוד מאוד מעניין, בגלל שהטיפול המיני מצד אחד הוא יכול לעורר את הסימפטומים הפוסט-טראומטיים, מצד שני הוא יכול לעזור בריפוי שלהם. צריך הרבה מאוד זהירות שאנחנו עושים טיפול מיני, גם אפילו טיפול זוגי, כשאנחנו מעלים טריגרים מסוימים, והמטופל מגיב לטריגרים האלה, ואנחנו משתמשים למעשה בטריגרים האלה בתור אמצעי לרפא את הטראומה. אני אנסה להגיד את זה במילים יותר פשוטות. הטיפול בפוסט טראומה הוא מעורר את הפוסט טראומה ומרפא את הפוסט טראומה ביחד. הוא מעורר אותה מכיוון שהוא לוחץ על הנקודות שכואבות, והוא מרפא אותה מכיוון שהוא לוחץ עליהם בדרך כזאת שעוזרת למוח לאט לאט להתרחק מהם ולחיות בהווה ולא בעבר. חלק מהעניין של הטיפול המיני, לפחות בעיניים שלי, זה להיות נוכח לגמרי, לגמרי, לגמרי בהווה. מחובר לגוף שלך, מחובר לגוף של אהובתך, ולהיות נוכח שם. וזה חלק משמעותי מהריפוי. זה תהליך מופלא שאני מציע לכולם לעבור אותו, ובמיוחד לאלה שסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית.
זאת אומרת, עיקרון מאוד ראשוני זה העיקרון הזה של להיות כאן ועכשיו עם מה שקורה בטריגרים, אבל להישאר שם גם.
כן.
נכון?
מצד אחד להיות מחובר על הטריגרים, מצד שני להיות מחובר לכאן ועכשיו. זאת אומרת, בדימוי אחר, הטריגרים במקום לשאוב אותך אחורה, הם שואבים אותך קדימה. אנחנו צריכים להיות מספיק נוכחים בכאן ובעכשיו, כדי שהטריגרים ייקחו אותנו קדימה ולא אחורה. אם אני אתן דוגמה, כי אני מדבר ככה בצורה מופשטת, אם למשל היה לי מטופל נניח שנפצע ברגל באיזושהי מלחמה, וכל פעם שהבת זוג שלו הייתה נוגעת לו ברגל, היו מתחילים לו סיוטים וכאבים בכל הגוף, והוא היה מתכווץ ולא יכול להמשיך להתקרב אליה. ואם המטופל הזה היה לומד להיות לגמרי, זה מה שהוא עשה למעשה בטיפול, הוא למד להיות לגמרי לגמרי בהווה, על ידי זה שהוא היה מחובר לא דווקא לרגל שהיא עכשיו גורם מאיים, להיות מחובר ליד, להיות מחובר ללב, להיות מחובר ללחיים, להיות מחובר לצלילים שמרגיעים אותו, להיות מחובר למראות שמרגיעים אותו אצל אשתו, ומתוך המקום הזה, הבת זוג שלו נוגעת ברגל שלו, אז הטריגר הזה מתרפא, כי אנחנו למעשה יוצרים התניה חדשה, אנחנו יוצרים התניה שלוקחת את האנרגיה קדימה להווה, ולא מחזירה על ידי התניה ישנה אחורה לטראומה ולכל הפלשבקים והסיוטים והזוועות שבאים בעקבותיה.
אני רוצה לשתף אותך בזה מקרה שהיה לנו, אני לא יודעת כמה הוא נפוץ, אבל שהגיע מישהי שחוותה טראומה, והבן זוג שלה מתכחש, לא רצה לבוא לטיפול ולא רצה להיות שם נוכח, הוא אמר, יש לך... הוא נבהל, הוא אמר, יש לך בעיה, צריכה להתמודד איתה ולפתור אותה. מה היית מציע לאותה גברת? שהיא לא מקבלת את התמיכה הזוגית לפוסט טראומה שלה.
לצאת לדרך, להחזיר תחושות, להחזיר את החוויה הגופנית, מינית.
קודם כל הייתי מברר איתה על הטיב קשר שלה עם הבן זוג שלה. זאת אומרת, איזה מין זוגיות זאת שאחד מבני הזוג סובל, והשני אומר, תלך, תטפל בעצמך, אני פה לחכות לך. זה, האם זאת זוגיות שהיא רוצה אותה, או זאת זוגיות שהיא לא רוצה אותה? מה טיב הקשר ביניהם? אולי הוא לא מבין על מה מדובר פה, אולי... הייתי מנסה קודם כל להסביר לו, אם זה בן זוג אמיתי, רציני, טוב, מטיב, שאכפת לו, מה זאת אומרת? אם היא הייתה מושפזת בבית חולים, הוא לא היה הולך לבקר אותה? אז מה ההבדל? אם היא סובלת מפוסט טראומה, הוא לא הולך לעזור לה ולחזק אותה? אז יש פה משהו קודם כל שלא, לא הייתי ככה מוותר עליו ישר וממשיך רק בטיפול פרטני איתה, אלא הייתי מנסה להבין מה קורה פה.
מה שמשתמע מדבריך, וחשוב שניתן את זה גם ככלי, שהבעלה שלו היא גם נורמטיבית, והדאגה שלו שאולי הוא לא יכול לעזור, אולי זה שלה, אולי זה רק נוכחותו תחמיר, כל מה שרץ לו תסריטים, גם הם הגיוניים במידת מה, ואולי הוא לא מספיק מבין איך הוא יכול גם להיות לידה ולעזור בריפוי, ולא רק לחשוש ולראות תסריטים משלו. זאת אומרת, זו תגובה שהיא לא נורמטיבית, אלא...
בעלה.
היא בעלה, ואולי אפילו אשמה.
זה האף שלו, של הבריחה.
כן, ומצד שני, הוא יכול להיות כל כך מסייע וכלי מרפא באהבה שלו, כמו שאמרת, בזוגיות שהוא יכול לתת לה.
אז אני אמשיך את דברייך המקסימים נוגה, ואני אקרא לכל בני הזוג ולכל בנות הזוג של הסוברלים מהפרעה פוסט-טראומטית, ואני אומר לכם, יש לכם, יכול להיות לכם חלק משמעותי בריפוי של הבן זוג, אתם האדם הקרוב, אתם האדם עם הקשר האינטימי, מה יותר טבעי שאתם תיתנו כתף ותיתנו את הלב בתהליך ריפוי, לא רק שאין לכם מה לפחד, אתם צריכים לקפוץ על זה, לשמוח בזה, זה תהליך מרגש, זה תהליך מקרב, זה תהליך שברוב הפעמים יוצאים ממנו שמחים, קרובים, מחובקים.
עוד יותר, ממה שהייתם לפני גילוי הטראומה, עוד.
אז אני הרמתם לך, אתה יש מושג שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית.
נכון.
זאת אומרת, שזוג או אדם שחווה את הטראומה, שמתוך זה הוא יוצא למקום הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה גם לפני שהוא נגע בכלל בטראומה. אתה יכול לשתף אותנו קצת בתפיסת העולם שלך? מה אנחנו יכולים להרוויח מתוך הטראומה?
אנחנו בכלל מתחברים לזה, וגם מעולם הטנטרה, שעולם הטנטרה חושבים שהוא רק מיניות ופן פן, אבל הוא בהחלט מדבר, בוא נערסל את הכאב, בוא נלמד ממנו, בוא נצמח ממנו. אז...
כן. המושג PTG, פוסט טראומטי גרוס, מושג שהולך נהיה יותר מרכזי בתחום של הטיפול בטראומה, מאוד מאוד משמח, מושג חיובי שקשור לטראומה, מי היה מעלה בדעתו. אני חושב
רק ניתן ייחוס, רק שנייה מושג ניתן ייחוס לדוקטור ריצ'רד טדסקי, שהוא הניח את המושג הזה, כמה שאנחנו יודעים, אני מקווה שאני לא טועה בהיגוי.
כן, אז המושג הזה קשור, אני אגיד את זה, התפיסה הכללית שאני מסתכל עליה, המושג הזה משתלב שם בפנים, היא למעשה שהבעיות שלנו, המשברים שלנו, הקשיים שלנו, הם מזמינים אותנו לגלות את הכוחות והמשאבים שלנו. שאנחנו חווים איזשהו קושי, הקושי הזה הוא למעשה קריאה, הזמנה לחיבור למשאב שלנו. לפעמים אנחנו נהיה שעננים ואנחנו לא נתחבר למשאבים שלנו, ובשביל זה אולי באים הקשיים האלה ומכריחים אותנו בכוח להתחבר למשאבים האלה, אחרת אנחנו היינו סובלים סבל רב. גם טראומה, עד כמה שהיא נוראית ועד כמה שהיא קשה, אולי בגלל שהיא כל כך נוראית והיא כל כך קשה, היא מחייבת, היא מזמינה, היא מבקשת מהאדם להתחבר למשאבים שלו בשביל להתגבר על הטראומה הזאת. כל אחד מוצא את המשאבים שלו, כל אחד בסוף מוצא את הדברים שעוזרים לו, את הכוחות הפנימיים, את מערכות התמיכה החיצוניות, שיכול להיות שבלי הטראומה הזאת הוא לא היה ניגש אליהם. נוסף לזה, ברובד של המשמעות, הרבה אנשים מדווחים, המושג הזה PTG, צמיחה פוסט-טראומטית, הוא נחקר גם אחרי אסון מגדל התאומים, והרבה אנשים אחרי הטראומה שהם עברו שם, הם מצאו ייעוד חדש בחיים שלהם. הם הרגישו שהם צמחו והם מצאו ייעוד ללכת ולעזור לאנשים אחרים, ולספר את הסיפור שלהם, ולהציל אנשים אחרים מקשיים נוראים שהם היו יכולים לחוות, וזה הודות, כמעט קשה להגיד את המושג הזה, הודות לטראומה הזאת שהם עברו. זאת אומרת, עם כל הכאב ועם כל הקושי, כשעושים את התהליך, הטראומה יכולה להביא לצמיחה. ואולי זאת הזדמנות שוב להגיד לכל מי ששומע את זה ומפחד לגשת לטיפול או מפחד לעשות עם עצמו איזשהו תהליך, הוא אומר מה יהיה מה יהיה, אני אכנס לכל הבוץ הזה, לכל התחושות הנוראיות האלה, הבונוס מחכה לך שם צמיחה שאתם אפילו לא יכולים לדמיין אותה, עלים ופרחים ופירות בכל מיני צבעים לכל הכיוונים, צמיחה פוסט-טראומטית, זה שם מחכה לכם לעשות את התהליך. אז תודה שהעליתם את המושג המקום.
כך משמעותי, וניקח את זה, דיברת ברמה האישית, ואני רוצה לקחת את זה גם לרמה הזוגית וגם לרמה המינית. אנחנו נוטים בעיקר ברמה המינית לתעתע את הקשיים הנורמטיביים, גם כביכול ללא פוסט-טראומה, לטטא את זה מתחת לשטיח, את כל הקשיים המיניים שלנו ואת המקום שאנחנו נמצאים בו, ובעקבות תהליך כזה שהוא תהליך מקיף והוא פותח את כל הכאבים, הוא נותן, הגדרת, אני לא יודע, רק לצטט את הפריחה
של המיניות
ששמת כאן, גם להיבטים המיניים, והמיניות שלך יכולה להיות כמו עץ מלבלב ומים זורמים ממעיין לא יודע, אני מנסה...
זה אמיתי, אנחנו מדברים על מושג...
ממש ככה, מים מפקים, בדיוק.
עוד ככה תחום שאתה מייצג באומץ, אני רוצה להגיד, בעולם הטיפולי, זה התחום של ה-NLP.
כן.
אז אני יודעת שיש בתחום ה-NLP, מה שלמדנו ממך, הרבה עקרונות שככה הפסיכולוגיה עכשיו מגלה אותם, או עכשיו נותנת להם יותר מקום, ורלוונטי מאוד לעולם הזה של ההנחכה, של הכאן, של עכשיו, של המשאבים, אם אתה יכול לתת על זה כמה מילים.
כן, ה-NLP למעשה הוא טוען שהאדם חווה את המציאות לא באופן ישיר, אלא דרך מפה פנימית שהוא מסרטט לעצמו בראש. אני עכשיו שאני שומע את הקול הנעים שלכם, אני לא שומע את הקול הנעים שלכם באופן ישיר, אלא הקול שלכם נכנס לתוך הראש שלי, הוא עובר כל מיני סינונים וכל מיני מניפולציות שהמוח שלי עושה על הקול שלכם, ומשם הוא מתרגם דרך מערכת העצבים לעצמי, וככה עצמי שומע אתכם. הוא אף פעם לא שומע אתכם באופן ישיר. גם כל הזיכרונות שלי וכל האירועים הם נכתבים, נהיים מסומנים בתוך איזושהי מפה פנימית שממנה אני חווה את עצמי. אירוע טראומטי זה תחשבו על מפה כזאת שהכל שם שטחי אש, גדרות תיל ומוקשים, טנק, מלחמה אחת גדולה, זאת המפה הפנימית של של אדם שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית. הוא מנסה ליצור קשר אינטימי, הוא נזכר בקשר שהיה לו עם מישהי נחמדה, במקום לראות את זיו פניה הנעימות, הוא רואה מוקש שעומד להתפוצץ, ואז הוא בורח, או שהוא קופה, או שהוא מנסה לפרק את המוקש באיזושהי צורה, הכל חוץ מאשר מה שיעזור לו ליצור קשר נעים ומטיב עם, עם בת זוג נחמדה. ה-NLP למעשה הוא מאמין ביכולת של הטיפול לגשת באופן ישיר לתוך המפה הפנימית הזאת, ולעשות בה שינויים ככה שהאדם יוכל לחוות את המציאות באופן אחר מהאופן הטראומטי שהוא חווה אותה. באופן מאוד 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 כללי, בתוך המפה הזאת יש תמונות, יש צלילים, יש ריחות, יש טעמים, יש אלמנטים שקשורים לחוש המישוש, יש המון דברים שמסרטטים את העולם. אז תמונות טראומטיות הן יהיו תמונות שהן יותר בצבעי קרב, יותר אדומות, יותר גדולות, יותר עם פלשבקים. צלילים טראומטיים הם יהיו צלילים צורמים, חזקים. הם יהיו צלילים, יש לי מטופל שרואה, כל פעם שהוא עוצם את העיניים הוא רואה טנק ושומע נסיעה של טנק. יש לי מטופלת שכל פעם שהיא מתקרבת לבן זוג שלה, היא מרגישה ממש בגוף שמישהו נושך אותה, היא ממש מרגישה את זה, נשיכה, והיא מגיבה כאילו נושכים אותה. למה היא מגיבה ככה? למה הוא מגיב ככה? הרי זה לא קורה במציאות. התשובה זה שהיא חובה את המציאות מתוך המפה הפנימית, וזה מה שמסורטט בתוך המפה הפנימית. ברגע שהאדם מבין מה מסורטט במפה הפנימית שלו, הוא יכול להתחיל לעשות על זה מניפולציות, להתחיל לשנות אותה, להתחיל להקטין את האובייקטים השליליים ולהגדיל את האובייקטים החיוביים, להתחיל לשים צבעים יותר דהויים לדברים המפחידים ודברים יותר חיים ונעימים לדברים המרגיעים והמחברים. הוא יכול להכניס צלילים רכים ושלבים לאלמנטים שמתאימים לזה, ולהשקיט צלילים אחרים. כל הדברים האלה אני אומר אותם ממש בתמצות, וצריך לעבור תהליך בשביל לעשות את זה, זה לא ככה בשתי מילים, הוקוס פוקוס, הכל נעלם, אבל עצם האמונה הזאת שאפשר לגשת פנימה, לתוך המפה הפנימית ולשנות שם הדברים, זה בעיניי, בשורה גדולה לעולם הטיפול בטראומה, ובהחלט מכניס גישה שהיא קצרת מועד, יעילה לטיפול בטראומה ואפילו בטראומה קשה.
זה מביא, תודה רבה על זה, זה מביא כל כך את המקום ההתנהגותי, התרגולי, בהקשר הנוירולוגי, כן, אמרת זה להיכנס ישירות לשם ולהחליף את הצבעים, צריך לתרגל, צריך להבין מה עושים, צריך, אבל עדיין זה לא הכל פסיכותרפיה, זה לא הכל רק במילים. אלא זה בתרגול של הגוף, של צלילים, של חושים, שאנחנו בטח עובדים במקומות האלה, ומאוד שמחים.
כן, גם היה לנו הזכות הגדולה לחוות אותך וללמוד ממך את הכלים מהעולם המופלא הזה.
לפחות את המפה שלי.
אנחנו אוטוטו, אנחנו צריכים לסיים.
רק נגענו בעצם.
נגענו, ממש לא דיברנו על תקשורת זוגית, על מה שאפשר, על נשימות, על מדיטציות, על מיינדפולנס בפתרון. יש עוד הרבה דברים שאפשר לצלול לתוכם, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע מה החזון שלך בהיבט הזה, בחזון האישי, איפה אתה רואה בעוד 10 שנים אותך ואת התהליך הטיפולי הזה של הטראומות?
אני מאמין שעם הזמן הגישות האלה שהן בלתי אמצעיות, הייתי אומר, ייכנסו יותר ויותר לעולם הטיפול, פחות בכיוון של לדבר על ולנסות לחפור, עם כל הכבוד גם אני חופר, אבל לנסות לחפור ולהבין את האישיות, לפרק אותה לגורמים קטנים, אני לא באמת מאמין שאפשר לעשות את זה, אלא אונליין לראות איפה הבן אדם נמצא, איפה המוח שלו נמצא, איך הוא יוצר את תמונת העולם שלו, ושמה לעשות שינויים, ללכת עם השינויים האלה, ולשנות למעשה את המציאות שהאדם חי בה. למעשה, זו גישה שהיא מאוד פוסט-מודרנית, אני מאוד מאמין בה שהמציאות היא לא דבר מוחלט, אלא אנחנו מבנים את המציאות שלנו, construction, אנחנו מבנים את המציאות, אם אפשר להבנות את המציאות, אז גם טראומה זאת הבנייה, ואנחנו יכולים להבנות מציאות חלופית, שהיא תהיה טובה בשבילנו. אני באמת מקווה, מתפלל, אני רואה מטופלים עם טראומות מאוד 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 קשות, ומאמין שהיכולת ההבנייה הזאת של המציאות, אפילו ברמה הראשונית, החושית, תלך ותתפתח, וזאת תהיה בשורה גדולה לכל הסובלים מהפרעת דחק בתר חבלתית PTSD פוסט טראומה.
גם בהקשר הזוגי אולי בכלל.
כמה השראה אני חושבת הייתה השיחה איתך, ככה אני מרגישה, משדה אדום ושחור ובורות, למקום שראינו גם את הפריחה וגם את הלבלובים, כן. ואת האפשר שבעניין הזה, זה לא רק חלומי.
כן, אנחנו רוצים להגיד הרבה הרבה, הרבה הרבה תודה, אנחנו עוד פעם רוצים להנחיח את מה שאמרת כמה פעמים, אל תשאירו את הפוסט טראומה בסוגריים, לכו למטפלים, תעשו תהליכים, תיתנו למקום הזה, ותביאו את הזוגיות והמיניות שלכם גם למקומות אחרים, וגם אתכם באופן אישי זה יביא למקומות אחרים, ותודה רבה לך, היה לנו שיחה ממש מרתקת.
תודה רבה, היה לי לעונג.
תודה רבה.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות, טיפול זוגי ומיני, מין, טימיות, בשיח ומגע, קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ, אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-97-65-29